פרשת מטות בהמשך הפרשייה הקודמת. מטות מסה, יש בה דברים שנוגעים, שיש מקום להדגיש אותם ערב הכניסה לארץ ישראל, וגם דברים שקשורים בפירוש גם בהתנחלות, נניח גבולות הארץ. וכל העניין עם בני גד ובני ראובן, וגם כן נוגע לזה. מלחמת מדיין צריכה להיות, גם כן משה צריך לעשות את זה, ולא עכשיו ומתי. פרשת נדרים קצת צריך עיון, מה כאן דווקא מקומה של פרשת נדרים. ואולי בתשובה לכך יש אולי שתי נקודות שאכן כן נוגעות לעקרונית, לעניין של הכניסה לארץ ישראל. אחד זה החלק הראשון והפשוט, ככל היוצא מפיו יעשה. הנדר זה אמצעי שהתורה נתנה לנו, שבכוחו אדם יכול לחזק את יש לו הכרה פנימית שצריך משהו לעשות, והוא מוצא צורך למסגר את זה ולחזק את זה, להתעצם בזה. אז התורה באמת נתנה לו את הכוח. אפשר לנדור נדרים, אפשר להישבע, אפשר לעשות נזירות. וכאשר זה חיובי, אז זאת היא עשייה גדולה של תורה, שהתורה נתנה לאיש כוח לעשות מעשה כזה של תורה, שהוא מעשה מחולל. הוא ככל העצם עכשיו יש מצוות עשה לקיים את זה, זה מצוות עשה דאורייתא. ככל העצם פיו יעשה, או נזירות, יש שם קורבנות. אז התורה נתנה את הכוח הזה בארץ ישראל, שם יבוא הדבר הזה לידי הביטוי הטוב שלו, כמו שראינו בפרשת פנחס, שאת הקורבנות שלנו מקומם בארץ ישראל. במדבר לא קרבו מוספים ולא נסחים, כי הפנייה השמיימה, הפנייה הראויה הגבוהה מתוקנת היא בארץ ישראל. אם אנחנו לא בארץ ישראל, זה לא זה. נבואה שורה רק בארץ ישראל. רוב מצוות התורה מתקיימות רק בארץ. בארץ יש מערכת ממלכתית להשרת השינה, שמתוכה יש רמח ושסה מצוות. לא בארץ זה לא אנחנו, זה לא בדיוק. זהו. נדרים טובים זה בארץ. ויותר מזה, לא רק שנדרים טובים זה בארץ ולא בחוץ אל הארץ, אלא גם יש מקום למשפט הפוך. כמו שהיינו יכולים לומר על פרשת הקורבנות, מה נעשה בארץ ישראל? נקריב קורבנות. כן, זה נכון. בארץ ישראל נפנה השמיים בפנייה הראויה. וזה תמצית חיינו. זה מה שנעשה בארץ ישראל, נפנה השמיים הכראוי, ברוח ישראל המתוקנת. מה נעשה בארץ ישראל? נדור נדרים ונקיים אותם. זה נכון. אז זה החלק הראשון, הפשוט. בסך הכל יש על זה פסוק אחד. איש כי דור נדר וכו', ככל היוצא מפיו יעשה. זה אחד בחלק. ואחד בחלק הזה מאוד מאוד קשור מהותית לעניין הזה של המתוקנות של רוח ישראלי בארץ ישראל. עיקר הפרשה וגם הסיכום שלה הוא על החלק השני. זאת אומרת, העיקר מבחינת הכמות וגם הסיכום, אלה החוקים אשר ציווה השם את משה, בין איש לאשתו, בינם לביתו, בנעוריה בית אביה. כאילו שעיקר הפרשה הוא על החלק השני הפחות פשוט, שנדרים אפשר להפר, אבא, בעל, יכול להפר את אשתו. וגם זה שדר חשוב לקראת ארץ ישראל. יש נסיבות שהתורה אמנם נתנה כוח למדור, אבל היא שמה על ידו כוח מאזן, מבקר. יכול להיות אבא של בת, יכול להיות בעל. זאת אומרת, יש דל בין איש ואישה, ובעניין הזה האישה יותר ראויה לביקורת. אז יש, התורה נתנה מסדה, מסוד של ביקורת, וחטא את העניין. יש עוד מוסד אחד של ביקורת שהוא כאן רמוז, ראשי המתות. ראשי המתות זה בעצם מגיע להכירת חכם, שזה גם כלפי נדר של איש, גם זה קיים. וזה עצם הדבר הזה, המוסדות המבקרים שבם ראוי להתייעץ, ויש להם גם סמכות, כשלא נועצו איתם מראש יש להם גם סמכות להרער, ועל אישה ובעלה אומר רבי פנחס מסכת נדרים, כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת. זה שהתורה נתנה לבעל כוח להפר, זה לא בדיוק בגדרים של תנאי. הוא גם, אם זה היה תנאי מפורש, אז היה עוקר למפרע בתנאי. אם התנאי לא התקיים, אז כל הנדר בטל. והפרת בעל זה לא ככה. הפרת בעל, הנדר היה קיים עד שהוא הפר אותו. אבל בכל זאת רבי פנחס אומר שיש כאן באיזה מידה מסוימת גם כל הנודרת על דת בעלה. זה נכון לגבי בעל, נכון לגבי אבא, ובמידה מסוימת זה כבר אנחנו אולי יכולים לומר. מה שרבי פנחס אמר זה על בעל, אנחנו יכולים לומר אולי אותו דבר על אבא, ואולי אולי גם על חכם. שבעצם מי זה החכם? מי זה ראשי המתות? זה האנשים הדגולים, כמו אנחנו הנה בשבעה של הרב אליושי. כל דבר הולכים לשאול את גדולי ישראל, נתייעץ בהם. ולגדולי ישראל יש סמכות אפילו כשלא שאלו אותם ובאים אליהם אחר כך לאחר מעשה, אז הם יכולים באמת לעקור את הדברים. אז העניין הזה של המקומם הגדול של ראשי המתות במשפחה, זה של אבא, של בעל, ותמשיך הלאה שלוש נקודות. כן, אנשי התורה ומקומם, כן, כאילו שלוש נקודות, אבא, בעל, ראשי המתות וכולי, להם ראוי. עכשיו אנחנו נכנסים לארץ ישראל, הולכים לבנות את הבניין. הבניין צריך להיות בהתאם למחשבה שעומדת בראש המחנה. מה זה ראש המחנה? נו, משפחה, שבט, כלל ישראל. כן, יש מדרגות, אבל עקרונית הבניין צריך להיות בהתאם לזה, וחלק מזה גם ממש ממוסד בתורה. הנה, יש אבא, בעל, ראשי המתות, וזהו. לאור זה לבנות את הבניין ולנהל אותו באמת בארץ ישראל, זה חשוב מאוד. זאת אומרת, מצד אחד התורה כאן באה ואמרה, משקלה הגדול של ארץ ישראל לעניין הרוח המתוקנת שבנו והסמכות שלנו לנדור נדרים. מצד שני, הנה, אנחנו כאומה, יש לנו גם את את הראויות להתחשב בנקודות שבצמרת, וצמרת המשפחה, צמרת האומה, גם הראוי וגם הסמכות שלהם. טוב. בעניין של מלחמת מדיין, אנחנו רואים כאן סימנים, ביטויים אחדים לכך שהמלחמה הזאת היה לה משקל גדול מיוחד. הנה, נקום נקמת בני ישראל אחר תאסף אל עמך. זה דווקא אתה צריך לעשות, מוישה רבנו. עוד ביטוי, מוישה רבנו נותן הנחיה כמה צריך להתגייס מכל שבט, 1,000 למטה. לא שלח את שר הביטחון לנושא הזה, לך תראה כמה צריך, מרגלים. יש מקום שרבנו שלח מרגלים לרגל את יעזר ואז לראות כאן. נו, כאן מוישה רבנו נותן הנחיה, גם הביטוי הזה, וימסרו מאלפי ישראל. והיערכות למלחמה גם כן מתוארת בפירוט, משה שלח אותם את פנחס בן עזר ומה הם לקחו, כלי הקודש וחצוצרות התורה בידו. אחר כך התיאור של המלחמה, מי הם הרגו, והתיאור של לקיחת השלל ואחר כך הבאת השלל, ואחר כך בקשר לשלל הנחיה של הקדוש ברוך הוא איך לחלק את השלל. זה ודאי, כן, דרך אגב, במלחמת סיחון ואוג לא שמענו שום דבר על הנושא של שלל, ממש אף מילה. ופה אתה שומע שיש מתארים את הלקיחה, את ההבאה, ויש הנחיה של הקדוש ברוך הוא איך לחלק את זה. ואחר כך יש תיאור גם של החלוקה עם פירוט גדול, כמה חמורים וכמה בקר, וגם החשבון, כמה זה חצי, וכמה זה החצי השני, וכמה זה המכס. למרות שאנחנו יודעים לעשות את החשבון, אפשר לבד לעשות חשבון, בייחוד אחרי שכתוב חצי אחד. ממש פירוט, שיש פירוט גדול, זה אומר שיש כאן חשמל גדול. מצאנו את זה גם במקומות אחרים, למשל בתיאור המשכן, בשלבים השונים של הקמתו, והכלים, גם כן פירוט גדול, סימן שיש כאן משהו. כל פרט ופרט הוא... מצאנו את זה גם בהיערכות של המפקד של השבטים והדגלים, עוד פעם המספרים, עוד פעם בשבטים והדגלים והסך הכל התורה עושה לשדר משהו. המפקד הזה זה חשוב מאוד, אם היינו עושים אותו טוב לא היה תשעה המפקד, בדיוק איך יוצאים מבר סינה, איך הולכים אל ארץ ישראל, זה המפקד הזה. נו, אז תנשום את זה עמוק מאוד, זה הפירוט הזה, זה כן, זה מין הדגשה, סימן קריאה כזה, תדע לך פה יש עניין מאוד מאוד חשוב, ולכן כל פרט הוא נשמה. טוב, אז מה זה כל כך חשוב? למה מלחמת עידן כל כך חשובה? זה נקרא נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ככה מגדיר את זה הקדוש ברוך הוא, ומשה מגדיר את זה נקמת השם במדיין. היה כאן מעשה של נוכלות נכליהם, ככה הקדוש ברוך הוא אמר, צוררים לכם בנכליהם אשר, זאת אומרת, זה גם צוררים אבל גם נחלים, זה מלחמה שפלה, והיא עשתה מעשה מאוד חמור של לנסות לפגוע בישראל על ידי הפגיעה בקדושה שלהם. ישראל היו במעלה של דור של תשובה, אחרי 38 שנה קם דור חדש עם רוח חיובית, שראינו את הפרשת חוקת, ביטויים שונים לרוח החיובית, שבראשם אולי עצם המלחמה בסיחון ואוג, שהיא תשובת המשקל, לחטא המרגלים, מעל ומעבר. עם הישגים מופלאים. נו, אז מה... אפשר לקחת דור שמרומם ברוחו ועל ידי פיתויים גסים כאלה אפשר חס וחלילה לפגוע, וזאת הייתה עצה כזאת של נוכלות כזאת כולל בלעם, ועל זה עכשיו צריכה לבוא הוקעה. היה מקום להשוות את זה למה שכתוב אחרי פרק ההקדשה של ירמיהו, מיד הלוך וקראת, כה אמר השם, הלוך וקראת באוזני ירושלים. ואז יש שני סעיפים, הלוך וקראת: אחד, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תלונותייך, לכתך אחריי במדבר. זה הרוח הזאת של הקורבן הפסח, של ה, כן, מותניכם חגורים, וגם עצם ההליכה במדבר, כן, הלך שככה בפרשת בשלח כתוב, איך כתוב, ללכת יומה בלילה, שם כתוב וענה השם עליהם יומם בעמוד ענה נוחתם הדרך ולילה בעמוד אש להעיר להם, ללכת יומה בלילה. ואחר כך פרשת בעלותך גם כן מתארת בדיוק את אותו עניין, שעל פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. הדביקות הזאת, וזה למרות כל הסיבוכים שאחר כך במדבר. זה התקיים 40 שנה כפשוטו מבחינת העובדות, הלכו ככה אחר הענן, והתורה גם מציגה את זה בצורה נשגבת, כאילו הדור הזה פילב קלעים, איזה רוח של דבקות יש לו שהיא ממשיכה את הלך לך של אברהם אבינו, וזה למרות כל הסיבוכים שאחר כך קורים 40 שנה. היה דור נזוף, תורה הדגישה את זה. וירמיהו בדור החורבן גם כן הקדוש ברוך הוא עושה אותו דבר, כמו שפרשת בעלותך הקדימה הקדמה ואמרה תדע לך עוד מעט תשמע דברים לא נחמדים בספר במדבר ותראה גם עונש קשה, אבל תדע לך שהדביקות הזאת בענן זה דבר פנימי, אמיתי, חי וקיים. אותו דבר ירמיהו, עוד מעט תשמע בספר ירמיהו כל מיני דברים לא נחמדים, כולל הכל, אבל תדע לך שזה זכרתי לך חסד נעורייך, זה לא כתוב בפנקס, זה חי וקיים, זה נקרא זכרתי, זה זכור, זה בפנים, זאת היא האמת הפנימית של ישראל. ועל יד זה כתוב סעיף ב', כל קודש ישראל השם, כל אוכיין יש שם, ראה תבוא עליהם. זה מה שאמרו, אמר הבן השביעי של מרים בת נחתום, שמסופר במדרש איפה, אמר לה קיסר. שאל אותו, למה אם הקודש ברוך הוא, הם הרי כל הבנים אמרו דברים נשגבים, נו, אז למה השם לא תכם לא עושה לכם נס, כמו... חנניה מישאל ועזרא, אמרו לו, שם היה נבוכדנצר, היה מלך הגון, סוגריים, אנחנו מלך הגון, זאת אומרת, היו לו מעלות, באמת היו לו מעלות מסוימות, אבל הוא בסופו של דבר היה רשע. אבל כאילו, מלך היה מגון, וגם חנניה מישאל ועזרא היה צדיקי, ואתה מלך אחר, ואנחנו לא במעלה של... אבל תדע לך שאחר כך הקדוש ברוך הוא יפה מכם. אמרו לו את זה. זה, כל אוכליו יש שם. ולכאורה אני הייתי חושב שזה בירמיהו למשל, נביא לגויים לתתיך, ירמיהו נביא עולמי. גם החורבן הוא מאורע עולמי. באמת יש נבואות שם על גויים. אז זה החלק, סעיף ב' זה לגויים. הלוך וקראת באוזני ירושלים, זה מתאים לשדר את זה בבירת העולם, אבל זה בעצם סעיף ב' נוגע לגויים. תדעו לו, תיזהרו לכם, קודש ישראל השם, כל אוכליו יש שם. וגם פה הוקעת מדיין, זה חשוב מאוד שהעולם ידע, אוי למי שפוגע בהם, כל הנוגע בהם כנוגע מבט עינו, ובייחוד בצורה כזאת של לפגוע בקדושתם ובצורה נוכלית כזאת. אוי למי שעושה את זה. אז, אז זה צריך להיות מלחמה ש, שמרימה את, ה, את העזרה הזאת, כן? אבל אני חושב שחוץ מזה שיש כאן מעשה בעל, בעל מעמד עולמי, אני חושב שכאן זה באוזני ירושלים. גם סעיף ב' הוא באוזני ירושלים מצד עצמה, לא מצד הגויים. לעם ישראל יש מעמד בעולם, לב באיברים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, נכון, יער בית השם בראש שערים, נשא נקבעות, נערו אליו כל הגויים. אברהם, נו, אולי במובן זה אב המון גויים, אולי, אולי גם ככה נפרש, זה ערב ברית מילה נאמר, או, או בחלק הראשון שלה. מלבד שיש כאן אזהרה לעולם, לדורות עולם, לגויים, אוי למי שיעשה כמו מדיין, והעולם היה מאוד צריך את זה, כמו שאנחנו יודעים, ובאמת בלעם אמר שהעולם ישלם מחיר גבוה בסוף, אבל אנחנו צריכים לדעת את זה, אתם מבינים? אם יש, היה כזה מייסה בבולגריה, שפגעו ב... כן, פגעו ב, ב, בישראל, בדגל ישראל. מדינת ישראל יש לה חיוב ל, לדאוג לזה שדבר כזה לא יקרה, ואם הוא יקרה, לשמור את הכבוד של דגל ישראל, זה צריך להיות באוזני ירושלים. זה שורי בית שלנו, הנה, את מלחמת עידן אנחנו צריכים לעשות. זאת אומרת, זה לא רק עזרה לעצרת האום, תשמעו, אוי ובוי לכם מי שיגע. זה גם הנחיה לירושלים, אנחנו צריכים לשמור על הדגל הזה וכבודו העולמי, ואם יש בעיה אז אנחנו צריכים לטפל בה, כי על הכבוד של העניין הזה אנחנו צריכים לשמור. ועכשיו כל מה שאמרנו קודם, שיש כאן אולי גם יש דברים שלא הזכרתי, לא זכרתי אולי, אבל התורה מאוד מייקרת את הפרשה הזאת. מוישה רבינו צריך לעשות את זה, ואיך מחכים את השלל, יש הנחיות מהקדוש ברוך הוא, וכמה חמורים יש, יש מספרים מדויקים, זה, כאן כאילו ממש כל פרט חשוב, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב. זהו, דגל ישראל בעולם, לשמור אותו כראוי, זה מעל ומעבר. בתוך הדברים יש כאן גם ממילא מעלתם של הלוחמים. הנה משה ולעזר הכהן וכל נשיא העדה יצאו לקראתם, מאוד התנהגו ביושר עם השלל, והם גם מקבלים חלק גבוה מהשלל. חצי מזה הולך לעם ישראל וחצי הולך לאנשי המלחמה, וכמה שהם קיבלו יותר, אבל האחוז שהם צריכים להפריש הוא יותר קטן, לא 1 מ-50 אלא 1 מ-500. מקבלים הרבה, מפרישים רק מעט, והמעט הזה הולך לאלעזר, לאלעזר הכהן. וכן, הקודש קודשים, המכס שלהם וקודש קודשים, זה הולך לאלעזר הכהן, וכל העם מקבלים את החצי השני וצריכים להפריש יותר, 1 מ-50, וזה הולך ללוויים, לא הולך ללזר, הולך ללוויים. גם מעלת הלוחמים כאן, אתה רואה שהם מאוד דואגים לחיילים שלהם, ואכפת להם מהמצב, משלומם הגופני, ואכפת להם גם משלומם הרוחני, ולא נפקד מנו איש, כן, ולא היה, הם דואגים גם שלא, שאולי היה אירוע עבירה, אז... ואתה רואה גם שהם מקריבים את, את כל הזהב, והוא הופך להיות זיכרון לבני ישראל, לפני השם. סתם אני לא חשבתי קודם, אבל אני לא יודע מה עשו עם זה, איך זה נהיה זיכרון. סתם, הביאו את זה, מה עשו עם זה? טוב, לא יודע, צריך להיות. למשל, ריקועי את המחתות של 250 זה הפך לרקועים למזבח, אבל כאן כתוב שזה זיכרון לבני ישראל לפני השם. אולי עשו עם זה משהו, צריך להיות באמת מה עשו עם זה, אני יודע. בעניין של בני גד ובני ראובן, בראש הפרשה התורה, חז"ל מפרשים לנו שהתורה כתבה, תראה, היה כאן נקודה שהייתה ראויה לביקורת, ובסופו של דבר גם הביאה ל... הם גלו ראשונים, השבטים של עבר הירדן, והכל מתחיל מזה שמקנה רב היה לבני גד, לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד. כלומר, כל הסיבוכים התחילו מזה שהיה להם יותר מדי מקנה. או נגיד, לפחות, אולי יותר בזהירות, אולי זה תפס להם יותר מדי מקום בראש. כלומר, גם רבי היה עשיר. רבי היה עשיר יותר כן, מעל ומעבר. תורה גדולה במקום אחד. רבי רבנו הקדוש. אז אם אומרים ביקורת, יכול להיות שזה לא על עצם זה שהיה להם מקנה רב, אלא שהם... זה תפס יותר מדי מקום. זה השפיע השפעה לא לגמרי חיובית, למרות שבסופו של דבר הם הופכים כאן לאנשי מעלה. בסופו של דבר, אבל ליד זה גם רשומה העובדה הזאת, הם גלו ראשונים, הם לא נחלו בארץ ישראל בחלק היותר קדוש אלא מעבר הירדן, והיו לזה את התוצאות שלו. וגם אולי עצם שהם יושבים קצת נפרדים מכולם, אולי גם זה, כל מקום היה לזה תוצאות קשות. הביקורת שנאמרת עליהם נאמרת, יש בה, היא מגיעה אמנם למילים חריפות, היא מגיעה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים, אחרי שהוא הזכיר את חטא המרגלים, אבל זה מתחיל כשמשה מתחיל לדבר, ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן. ויאמר זה לא מילה חריפה, הוא הסביר להם, תראו, אתם עושים כאן שגיאה, ואנחנו רואים שבסופו של דבר הם הפכו להיות חיילים תלמידים. מושג כזה, חיילות תלמידית נאמנת של יהושע בן נון, ממש מעל ומעבר. אז אתה רואה שבסוף הם היו אנשי מעלה גדולים, הם מוצגים בספר יהושע בצורה מאוד חיובית, גם בהתחלה וגם בסוף. אז לכן מסתבר שהחטא שלהם פה לא היה חטא חמור, הם גם מיד מתקנים. וחוץ מזה, כמו שהזכרתי, ויאמר משה, שאמר להם, תראו רבותיי, אתם עושים טעות. רק הוא אמר, זה טעות שהיא יכולה להיות חמורה מאוד, תרבות אנשים חטא. מה, אז אם ככה מסתבר לנו לפרש שהם ביקשו בתום לב, הם חשבו שבאמת הרגע זה שיש להם מקנה רב והארץ הזאת מתאימה לעניין, אז בסדר, הם ביקשו. ודרך אגב, בספר דברים כתוב שהם גם הבינו שאם משה רבנו עתיד להישאר בעבר הירדן, אז זה גם השפיע עליהם. והיה כי שם חלקת מחוקק ספון. זאת אומרת, הם הבינו שזה כן ארץ ישראל. מה, שמשה רבנו, אם הוא יישאר שם, אז... נו, אז הם הרשו לעצמם לבקש את הבקשה הזאת. והם לא נתנו את ליבם לזה שזה יכול להביא לידי איזושהי בחינה של רפיון שמזכירה את הכיוון של חטא המרגלים. אם הם נשארים, בייחוד עם המילים האלה, אל תעבירנו את הירדן, ממילים כאלה צריך להיזהר מאוד. מי יודע מה זה יעשה? אתם מבינים, זה הולכים, נגיד, אחר כך אנחנו רואים, היה י"ד שנים של כיבוש, י"ד שנים של חלוקה. בתוך י"ד שנים של כיבוש יש רגעים קשים לפעמים, יש רגעים של עייפות, של חולשה, של מי יודע. אז ברגע שיודעים שיש שני שבטים שהם עושים להם חיים טובים בעבר הירדן, הם לא באו ואמרו אנחנו נעבור חלוצים בהתחלה, הם לא אמרו את זה, הם ביקשו אל תעביר לנו את הירדן. אז זה יכול לגרום לרפיון. זה משה אומר להם, תראו, אתם עושים טעות, הטעות הזאת יכולה להגיע לדברים מאוד חמורים, ואנחנו עם הלקח של חטא המרגלים. ואז מיד הם מבהירים שאין להם כוונות רעות, ואם זה היה, זה היה כן, חוסר תשומת לב. והם מציגים את הנכונות שלהם, והם אמרו את המילים האלה, לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. והם קימו את זה בסופו של דבר שהם לא שבו הביתה עד אחרי י"ד שנים של כיבוש וחלוקה. האם באמצע הם הלכו קצת לחופש פה ושם? אני לא יודע. להפך, יש בחזל תיאורים, שם אני נזכר, יש תיאור שהם באו, הם לא הכירו את הילדים שלהם. זה אומר שהם גם לא באו לחופש. וזה כתוב כאן, וזה התקיים בספר יהושע. והם התלמידים הנאמנים, החיילים הנאמנים של מוישה רבנו. וגם בסוף הוא אמר להם ללכת הביתה. הם לא ביקשו עליו, די, הנה גמרנו, עכשיו אנחנו הולכים. לא, הוא קרא להם, אמר עכשיו תלכו הביתה. אז אתה רואה את הגודל הנכונות שלהם. וקודם זה היה באמת חוסר תשומת לב לעניין שהוא יכול להיות חמור. אבל מתוך הדברים של משה רבנו, כשהם מציגים את הנכונות שלהם, יש כאן הדגשה מסוימת שמשה רבנו מדגיש אותה, והיא חשובה מאוד, ואולי מאוד לדורנו גם. הם אומרים, גדרות צאן נמנה למפנינו, פה בערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר עם אבינו אל מקומם, וישב טפנו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו וכו'. ואת המילים האלה, אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, את זה מתקן משה רבנו, מתקן בהדגשה גדולה. ובמקום הביטוי לפני בני ישראל, משה מדגיש לפני השם. ויאמר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם עד הורישו את אויביו מפניו, אויביו אויבי השם, אתם תחלצו לפני השם, ונכבשה הארץ לפני השם. אתם רואים שלוש פעמים, תחלצו לפני השם ותעברו את הירדן לפני השם, ונכבשה הארץ לפני השם. שלוש פעמים אומר את זה. ואחר תשובו ויתם נקיים מהשם ומישראל. ארבע פעמים, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. פעם רביעית, עוד פעם, תחלצו לפני השם, עבר לכם כל חלוץ וכולי לפני השם, נכבשה הארץ לפני השם, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. אז זה אחרי שכבר ראינו את המגמה החיובית שלהם. משה רבנו אמר להם בסדר, אבל בסדר שמרומם את העניין. תדעו לכם, זה לא מעשה מוסרי חברתי, זה כן המעמד של כל המפעל שלנו, כל הקמת המדינה שלנו, והתפקיד שלכם הגדול שלקחתם עליכם, זה הכל מטלה אלוקית, זה הכל לפני השם. מעבר הירדן והמלחמה שאנחנו עומדים להילחם, וההתיישבות והחלוקה לשבטים, וזה שאתם בסוף תשבו במשבצת, כל אחד במשבצת שלו, זה הכל לפני השם. זה הכל בעל משמעות אלוקית. כל אבן קטנה שאנחנו בונים בארץ ישראל, כולל, מדברים כל דברים גשמיים, לא על הקמת ישיבה. הקמת הבניין הגופני של ישראל בנחלתו, זה מעשה אלוקי. זה לפני השם. יש לו תוקף של לפני השם.
אני יכול לשאר את זה לפני השם, התגור אונקלוס מתרגם לפני עם השם.
הרבה פעמים אונקלוס עושה ככה, לא רק פה, שיש ביטויים כאלה. אונקלוס הוא מאוד זהיר, כמו שהרמב״ם מדגיש את זה, שאונקלוס מאוד זהיר מענייני הגשמה. כל מה שיכול להישמע כהגשמה, אונקלוס, כן, מאוד מרחיק. ואלה, לפני השם, מישהו יכול לשמוע את זה לא טוב, אז הוא אומר לפני עם השם, ולא זו לא פעם יחידה. אני אומר, לא רק כמו שהרמב״ם אומר, אונקלוס מאוד מרחיק מענייני הגשמה, שלא להבין לא כהלכה, אלא גם בעניין הזה, שהרבה פעמים שכתוב משהו לפני השם או משהו כזה, אז הוא מפרש לפני עם ישראל שם.
בכל אופן, זה עדיין מדגיש את...
מה?
אני אומר, זה עדיין מדגיש.
כן.
את ההבדל בין הדברים שלהם לדברים של...
כן, נכון. חוץ מזה ש... אפילו, זה מה שחנור אומר, אפילו לפי אונקלוס, א', הפשוטו של מקרא, זה לא נשמע כמו אונקלוס. והפשוטו של מקרא, גם אם בסוף אתה מפרש עם האונקלוס, אבל הפשוטו אמר לך משהו. הסגנון. וחוץ מזה, מה זה מה שאומר חנוך? אפילו לפי אונקלוס, אז איך נקרא העם הזה? עם השם. לא נקרא עם ישראל, עם השם. ואם לא תעשו כן, הנה חטאתם לה'. זה, אני אומר, זה חשוב בכל הדורות. זה מרים את כל הבן אדם לחברו שלנו במעלה שלו, כן? זה החצי השני של עשרת הדיברות. אבל זה לא רק זה, שזה מרים את כל הבן אדם לחברו שלנו, אלא זה מרים את כל הקמת המדינה ובניינה, זה חפץ האלוקי. וככה הוא להתייחס אליו. הנה, קודם דיברנו על זה של לשמור את דגל ישראל בעולם, זה מטלה אלוקית גבוהה מאוד, וכמו בניין המשקל. והפירוט שפה הוא כמו הפירוט שם. אני לא מחלק ציונים עכשיו בדיוק כמה, קצת פחות, קצת יותר, אבל... אותו דבר כאן, הקמת המדינה זה משהו אלוקי, מצווה גדולה מאוד של מעשה שמיים. ואת המסר הזה הם קלטו. כתוב ויומר בני גד ובני ראובן, ויומר, לא ויומרו, ויומר, כאילו כאיש אחד בלב אחד, ויחן שם ישראל. ויומר בני גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה, טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד, ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה. קלטו מה שהוא אמר. וגם אחר כך בסוף הם מסכמים עוד פעם, אחרי שכבר אמרו את התנאי בני גד ובני ראובן, פסוק למד ב', אנחנו נעבור חלוצים לפני השם. משה רבנו בסופו של דבר צירף את חצי שבט המנשה, ולא כתוב אם זה נעשה מתוך הבנתו של משה רבנו או שזה נאמר לו מאת השם. כל פנים ככה הוא עושה. ומה אתה, האם אנחנו יכולים להבין טעם לעניין הזה? כן, אנחנו יכולים להבין שני מוקדים. מוקד אחד, עצם זה שיש שבט מפוצל, זה מאוד מאוד ישמור על האחדות. ששבט מנשה יש גם פה וגם פה, אז זה סגולה גדולה לאחדות, שלא יהיה סיבוכים. ודבר שני שמקבל אחר כך עוד ביטוי, זה שצריך את רוח יוסף הצדיק בשני האגפים של ארץ ישראל. אי אפשר להשאיר את הצד המזרחי בלי הרוח של יוסף. מה זה הרוח של יוסף? תעיין כאן בסוף הפרשה, התורה מיד מספרת לך שהם הלכו ובנו את הערים שלהם, ובני מנשה הלכו וכבשו והרחיבו את ה... כן? אתה רואה, הנה, אף אחד לא אמר להם, הם בעניין הזה של ארץ ישראל, בניו של יוסף, תראה מה שהם עושים, מה שמסופר בסוף הפרשה. תבין, כאילו, לא צריך, תראה את העובדות, תבין, הנה, אתה רואה מה שמשה רבנו אמר? אתה מבין מה שהוא עשה? גם התורה הציגה את בנות צלופחד במעלתן שלוש פעמים במשך הפרשיות האחרונות של ספר במדבר, ובזה גם הסתיים ספר במדבר, ברוח של בני יוסף ומודגש יוסף, ובנות צלופחד עוד פעם בשלישית שמוזכרות. אז זהו, אז הכוח הזה של יוסף זה חשוב שיהיה גם בעבר הירדן. ואולי אני, כאילו, יש מקום אולי לחשוב שדווקא בגלל שעבר הירדן מבחינת הקדושה שלו הוא קצת פחות מהחלק המערבי, אז צריך את היוסף. יוסף זה עם כוח הקדושה, יוסף הצדיק, נכון? יוסף גם שהוא גונבתי מארץ העברים, הוא עם הארץ ישראליות שלו, והוא יודע גם להיות רחוק ולהישאר נאמן. זה, והוא כל כך גם אחדות האחים, כן, יוסף כמה הוא נאמן לאחוות המשפחה. הוא צריך את הכוח הזה. אז או שזה טעמים של סברתו של משה רבנו, או שזה טעמה של רחמנה. אם זה טעם של הקדוש ברוך הוא, אז מי יודע מה עוד יש כאן? וגם אצל משה רבנו מי יודע מה עוד יש כאן? מה אנחנו יודעים? בקשר לפרשת מסעי, נזכיר בקצרה כמה נקודות. על יציאת מצרים מוזכר כאן בהרחבה הרוח של היציאה, שויסו מרמסס וכולי ממחרת הפסח, פסח וכל רוחו, ככה תאכלו אותו. יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים, ומצרים מקברים את אשר היכה השם בהם כל בכור, ובאלוהיהם עשה השם שפטים. זאת אומרת, מציגים את העובדות ואת את הרוח המרוממת שבני ישראל יצאו ממצרים. יד רמה, מחרת הפסח, יד רמה, על עיני כל מצרים, ואל מול מצרים מקברים. התורה לא מספרת הרבה סיפורים בתוך רשימת המסעות האלה. ויש בכל זאת נקודות שהיא מדגישה, אז אחת מהן היא זאת, הנקודה הזאת. עוד נקודה שמאוד מודגשת היא מיטתו של אהרון. ואנחנו מדי שנה קוראים את זה בשבועות האלה שבין המצרים. תמיד פרשת דברים היא פרשת חזון, את הפרשה הזאת קוראים שלושת השבועות, וכאן מדובר על א' אב. הנה ממש ראש חודש אב, עניין עד היום. אז פסוק למדי כתוב, זה בעצם יום הזיכרון היחיד שמוזכר בתורה, חוץ מגם בני אהרון. אהרון הוא בניו, בניו באלף ניסן, ואהרון באלף אלף אב. ויעל אהרון הכהן אל אור ההר על פי השם, וימות שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד לחודש. ואהרון בן 23 שנה ומעט שנה במותו באור ההר. שוב, כשהתורה מפרטת, אז זה הדגשה חשובה מאוד. יש דעה בחז"ל שהחורבן היה לא בתשעה באב אלא בראש חודש אב. דעה בחז"ל. איך זה מסתדר עם הכתובים? צריך עיון. על כל פנים, משנכנס אב, איך שלא יהיה, אפילו אם קרה בתשעה באב. הביטוי משנכנס אב זה ביטוי מהתורה שבעל פה, ביטוי לדורות, עם עם ישראל שמקיים אותו, כיבשו אותו. ואתה שומע שהשורש הוא לא, זה לא מתחיל מחורבן בית המקדש. זה מתחיל, ודרך אגב גם נזכיר, ויבכו העם בלילה ההוא, זה שחטא המרגלים היה בתשעה באב, התורה לא סיפרה את זה. התורה לא סיפרה, זה חז"ל יודעים להגיד לנו. אבל התורה לא אמרה את זה בידיעה, ואת זה היא כן אמרה בידיעה, תדע לך. בחודש אב מה קרה? זה התורה אומרת מפורש. אהרון, כן? נפרדנו מהכהונה שלנו ברמת אהרון הכהן, לא נכנסנו איתה לארץ ישראל, נפרדנו מאיתה בנסיבות חטא המרגלים, ואחר כך מי מריבה, כן, בלי חטא המרגלים לא היינו מגיעים למי מריבה בכלל. אז מה קרה בחודש אב? נחרב בית המקדש? זה כמו, אתם מבינים, כמו להגיד השכינה לא שורה על עצים ואבנים. בחודש אב מה קרה? נפרדנו מהקומה הגבוהה של הכהונה שלנו, זה מה שקרה בחודש אב. אחר כך זה יכול להידרדר עד שיחרב לנו בית המקדש. אבל כן, המוקד של העניין שהתורה מזכירה אותו במפורש, הארון הזה הכהן שעל כתפיו ועל ליבו, על כל אחד מהם יש כל שמות בני ישראל, ויבכו אותו כל בית ישראל, והוא כזה שהפרשה עוד מעט מספרת שכשהוא מת אז יש גל חדש בארץ ישראל, והרוצחים מקבלים, יכולים לקבל כאן עכשיו, וזה תיקו. כשהכהן הגדול מת אז זה גל חדש בארץ ישראל, והרוצחים בשוגג שווים לבטל, כי עכשיו עם הגל החדש אפשר לעלות, ככה אפשר לפרש. כן, וזה המוסד הזה והאיש הזה, שני דברים. זה המוסד הזה של הכהונה הגדולה והאישיות הזאת של אהרון הכהן. וכשנגזר, כשנאלצנו להיפרד ממנה, אז אני חושב שכדאי להזכיר בעניין הזה, יש א' אב, יש על ידו של א' אב, כ"ט בתמוז זה על יד א' אב, וזה יום הזיכרון של רשי. רשי, כמה הוא אישיות כלל ישראלי, נכון? ממש, את כל התורה שבכתב ושבעל פה הוא פירש. הוא פירש, הוא... יש סמינר למורים, יש כל מיני... רשי זה המורה הכי גדול. הוא מלמד את כל כלל ישראל. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. תורה, נביאים, כתובים. ש"ס. איזה רבי יותר גדול. אז הנה תראה יום הזיכרון שלו על יד אהרון הכהן. כ"ט בתמוז. רשי. יש אילם אומרים כן רשי הקדוש מאוד מתאים לרוח הקודש שלו, הלשון שלו התמציתית, כל כך לשונו הזהב. הוא מזרע דוד המלך רשי. ואני מזכיר את זה גם עכשיו, רבי אליושי זה צהל או כל זאת אישיות מאוד מאוד כלל ישראלי. כל השלומי אמוני ישראל, כל החוגים, כל הזה, כולם מכירים בו, סמכו עליו וכו'. בקשר לגבולות של הארץ יש תיאור מפורט של הגבולות ויש הנחיה אישית מי יהיו אלה שמות האנשים ומשר ינחלו לכם את הארץ, מי יטפל בעניין, אלעזר, יהושע ונשיא אחד, נשיא אחד ומשמות של הנשיאים. אז זה כן, שוב בדיוק אותה הדגשה. הפירוט הגדול המלא, כל הגבולות בדיוק מצוין. ומי יטפלו בעניין. זאת אומרת, זה עניין אלוקי גדול, כן? זה לא עניין להסכמים ולחתימות ולראשי ממשלות זה חפצה אלוקי כזה שקודש קודשים. והפירוט הזה בא להציג את גובהו, קדושתו של העניין, תוקפו. פרשת הרוצח, אין קושיות למה היא נמצאת כאן, כי כאן מדברים על ההתנחלות ועל ה... ערים, זה שייך לערי הלוויים. אז מילא, אבל בכל זאת, זה לא היה חייב להיות שכל דיני רוצח יופיעו כאן. והם כן מופיעים. זה, שוב, יקרת החיים הישראליים שבארץ ישראל. כל טיפה של, כן, איזה חיוב גדול יש למנוע, חס וחלילה. כל פגיעה בטיפת דם ישראלי. כמה גדול כוחה של כל טיפת חיוניות ישראלית. לאן היא צריכה להגיע? מה תעודתה? מה גובהה? ואיזה חיוב גדול יש לנו לשמור עליה? זה לא רק להיזהר, אתם מבינים? שפיכות דמי. ולדבר לשון הרע זה... כמו שפיכות דמים. נו, אז כאן כתוב גם לא לדבר לשון הרע. לא כתוב לשון הרע, כתוב על בין תני חברו ברבים. נו, אז לשמור על חיותם, חיוניותם, גובהם. ואחרון אחרון, כמו שהזכרנו, שוב הנושא של בני מנשה, בן יוסף, ובעניין של בנות צלופחד, למי הם תינשאנה, כמו למה יגרש שם אבינו. הדאגה זה לא לכמה דונם נוספים שיקבלו הבנות או השבט, אלא לזה שהשבט, המשפחה הזאת של צלופחד, וגם השבט יקיימו את מלוא תעודתם. נחלה שראויה להיות בשבט, השבט ראוי למצות אותה, למצות את הפוטנציאל שלה. שם, למה יגרע שם אבינו? המשפחה צריכה להיות לתפקד, לתרום את תרומתה לכלל ישראל, בסגנון שלה, בהדגשות שלה, בנשמה שלה. אז ככה גם הדאגה לנחלה של השבט, שהשבט באמת יקבל את כל מה שהוא צריך לטפל בו, כולל כל המשאבים שהוא צריך לנצל אותם לתפקודו. ויש כאן מילה מאוד חשובה במענה לבקשה שלהם, גם הם ויקרבו וכן מטה בני יוסף דוברים, שני הביטויים האלה, ויקרבו וכן, כמו אצל בנות צלופחד לא תקרבנה, כן כן בנות צלופחד דוברות, כן, זה דברים כנים, אמת, יושר. אבל יש כאן ביטוי בעקבות בקשתם, כתוב בפרק למדבב פסוק ת' ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. דבקות, לא תיסוב נחלה כי איש בנחלתו ידבקו בני ישראל. הדבקות מופיע, אתם הדבקים בשם אלוקיכם. איש בנחלתו זה תעודה אלוקית שלו, להיות כאן עם הנשמה שלו, עם ה, כן, עם הדגל המשפחתי שלו, עם ההדגשות שלו, עם ה, אז זה, בזה צריך לדבוק, זה כמו אתם הדבקים, ובו תדבקו. וגם להזכיר את מגילת רות, ורות דבקה בה, מזה יצא דוד המלך. וחתימת החומש, שהיא חתימת ארבעת החומשים הראשונים, שאחר כך זה משנה תורה. חתימת החומש בעניין של בנות צלופחד סוגר לנו שני מעגלים. מעגל אחד, או נאמר, זה מקביל לספר בראשית, ספר האבות. איך נחתם ספר בראשית? בדברים של יוסף, נכון? בדברים של יוסף, אלוקים פקוד יפקוד, ו... וישם בארון ומצרים, יוסף והצבא שלו לדורות. והנה כאן ארבעת החומשים האחרונים נחתמים בדברים של שבט יוסף, ומודגש כאן יוסף, נכון? ונוס לבחד, זהו. אז כמו ספר אבות, ככה כל ארבעת החומשים, שזה מעשי הבנים נגיד, זה מצד אחד. ומצד שני, ספר בניינה של האומה, ספר שמות, הדמויות הראשונות שנזכרו שם היו נשים, נשים צדקניות, המילדות, וכאן נחתם ספר במדבר, שזה כבר מר בניינה של האומה, עכשיו האומה עומדת להיכנס לארץ, ונחתם עם בנות צלופחד. כלומר, הדגשת המשפחה, החינוך המשפחתי, הרוח של הנשים הצדקניות. זהו, הדמויות הראשונות שנזכרו והדמויות שחותמות את ה... טוב, אז חזק ונתחזק, בעזרת השם.